נידה דף סמך זין, מתחילים בעזרת השם, דף סמך וו עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, אמר רבה. לפני קרוב ל-10 שנים, הייתה לי הזכות להשתתף בסעודה שלישית של שבת קודש, במחיצת קודשו של האדמור, רב שימן מללב, זכר צדיק וקדוש לברכה. היה מפורסם מאוד בצדקותו, בקדושתו, בפרט במידת הענבה שבו, הוא היה ענב ושפל ברך. במהלך הסעודה השלישית, אני לא זוכר שהוא אמר הרבה דברי תורה, אבל היה דבר אחד שהוא אמר אותו. הוא אמר בשם רבותיו, מה העניין הגדול של מקווה? של לטבול במקווה טהרה? הוא אומר, כשאתה הולך למקווה טהרה, אתה צריך לרדת מדרגה אחרי מדרגה, עד שאתה נמצא למטה למטה בקרקעית של המקווה, אתה עוד צריך להתכופף. אחרי שירדת כל כך הרבה, אתה עוד צריך להתכופף. זה הדבר הגדול שיש במקווה. הוא כל כך נהנה מזה, הוא חזר אז עוד הפעם. אתה יורד ויורד ויורד, כשאתה נמצא למטה אתה עוד צריך להתכופף. ככה היה לו מזה שמחה מיוחדת מהאמרה הנפלאה הזאת. אנחנו נעסוק היום בעזרת השם בהלכות של הטבילה בפועל של המקווה. מדברים הרבה על נידה והיא נתמת והיא נתמת. נו, הגיע הזמן שהיא גם כן תתאהר. אומרת הגמרא, אמר רבא, כשאישה הולכת לטבול, אישה לא תעמוד על גבי כלי חרס ותטבול, אלא שתעמוד על הקרקע של המקווה. מה הבעיה? מה הסיבה שלו? סבר רב כהנא למימר, תעמה מאי? מה הסיבה שלא תעמוד על גבי כלי חרס? משום גזרת מרחצאות. גזרה של המרחצאות. מה יש? איזה גזרה? הדרך של אלה שרוחצים במרחץ, לא במקווה, בזמנם, שלא היה להם עדיין את הדרך להתרחץ עם צורה מסודרת, היו נכנסים גם כן לתוך בור בשביל להתרחץ לבור עם מים. הם היו יושבים על כיסאות, מהאדמה מתי שהם היו מתרחצים. עכשיו, כלי חרס הרי דומים לכלי אדמה, ואם יתירו לעמוד על כלי חרס, לשבת על כלי חרס במקווה, אנשים יבואו לטעות ויחשבו שהמרחץ זה כמו מקווה, ויבואו לטבול במרחץ. ושם לא מועיל תבילה. אז לפי זה נדייק, על גבי סילטה, אבל אם זה חתיכת עץ, אבה, שפיר דמי, מותר לעמוד על זה בשעת התבילה, כי זה לא דומה לכלי אדמה שהיו רגילים להעמיד במרחצאות, ובזה אין סיבה לגזור. אמר לרב חנן מן הארדיה, לרב כהנא, לא. גם על בול של עץ, גם על חתיכה של עץ אסור לשבת. האטם טעמא מאי, מה הסיבה שלא עומדים על גבי כלי חרס בשעת טבילה? משום דבית, כי חוששים שהיא תהיה מבועלת, אולי תיפול מהכלי חרס, זה לא יציב מספיק, ולכן היא לא תטבול ביישוב הדת. סילטא נמי ואיתא, אותה סיבה גם כן שלא תעמוד על גבי חתיכת עץ, כי שם גם כן היא קצת יכולה לא להיות מיושבת, והיא תחשוש כל הזמן אולי תיפול, אז לכן שלא תטבול גם על גבי, כשהיא עומדת לגבי בול עץ. אמר רב שמואל ברב יצחק, עוד אמרה לגבי ענייני טבילה, אישה לא תטבול בנמל. מה יש בנמל? אז היום הנמלים הם נמלי ספינות, הם מובנים על גבי המים, הכל מסודר, הכל מתוכנן, מרוצף אולי, אבל בזמנם הנמלים היו אדמה, וכשהספינה הייתה מגיעה לנמל, הייתה נמצאת ככה ממש על גבי האדמה, הייתה נקבעת על האדמה. והיה שם הרבה טיט בנמל. לכן, שלא תטבול בנמל, יש שם בקרקע הרבה טיט, ויכול לדבק לה קצת טיט ברגל, וזה יהיה חציצה לטבילה. אף על גב דאשת לקה, אפילו אם אחרי שהיא תובלת, היא בודקת והיא רואה שאין לה טיט ברגליים, זה לא אומר שבזמן שהיא טבלה לא היה לה. כי הימר ברדיוני נפל. יכול להיות שזה בזמן הטבילה היה דבוק אליה, וכשהיא יצאה, היא השתכשכה ברגליה במים, אז ברדיוני, כשהיא יצאה, יכול להיות שזה נפל. אומרת הגמרא, אבוה דשמואל עבד לבנתי מקוואות ביום ניסן ומפצי ביום תשרי. אבוה דשמואל הוא תיקן לטבילה של בנותיו. אז ככה, בימי ניסן, ניסן זה אחרי כל החורף, אחרי שירדו בעזרת השם גשמים מרובים, אז אי אפשר לטבול בנהרות. למה? כי הנהר, המים שלו הם כל הזמן זורמים. והכלל הוא במקווה, שבמקווה עשוי ממי גשמים, הרי מי גשמים, מקווה של מי גשמים, צריך, קודם כל, הרעיון של מי גשמים זה סתם בשביל הידיעה, צריך שזה יהיה ישר מהגשם לתוך הבור של המקווה, אסור שזה יעבור דרך איזשהו כלי מסוים. מותר שזה יעבור בכל מיני מעברים, אבל לא בתוך כלי. זה סתם בשביל הדעת, אבל בכל אופן, כשיש לנו בור של מקווה של מי גשמים, חייבים שהמים יעמדו, אסור שהמים יזרמו, אם הם זורמים זה לא מקווה. רק לגבי נהר ומעיין, כשהמים מגיעים ונובעים מהאדמה, שמה אפשר לטבול גם אם המים זורמים. אבל מכיוון שבסוף החורף, בימי ניסן, גם בנהרות יש הרבה יותר מי גשמים מאשר מים של המעיין שנובעים בו. לכן צריכים שהמים יעמדו. לכן אבוה דשמואל קבע לבנות שלו מקווה מיוחד, הוא פשוט הכין להם בצד הנהר בור של מקווה, שהמים ייכנסו לשם ושהמים יעמדו. אמנם שזה מי גשמים כשרים, אבל הם צריכים לעמוד. מה הוא עשה להם בימי תשרי? ומה פצי ביום תשרי? הוא עשה להם מחצלאות על הקרקע של הנהר ביום, בחודש תשרי. בתשרי זה כבר אחרי כל הקיץ. כבר המי גשמים זרמו, כל הנחלים הולכים אל הים, והנהר, רוב המים שלו זה כבר באמת מים שנובעים ממנו. אפשר כבר לטבול בו, אפילו שהמים זורמים, כי זה מים שנובעים, זה מים חיים. אבל חוששים שמה כשירדו למקווה, ברגליים ידבק מהטיט של האדמה. לכן הוא עשה להם מחצלאות, כדי שלא ידבק להם טיט ברגליים, ואז לא יהיה להם חציצה במקווה. אמר רב גידל, אמר רב, אישה שנתנה תבשיל לבנה, ונתנה לו אוכל ביד, חוששים שמה נדבק לה קצת מהשערי האוכל. לכן אם וטבלה אחר כך בלי לבדוק את עצמה, בלי לנקות את עצמה, ועלתה מהטבילה, לא עלתה לטבילה, כי חוששים שמה נדבק בה מהאוכל ביד או איפשהו, וזה חצץ, עשה חציצה, והיא לא, לא כל גופה היה במים. אף על גב דאשת לקה, גם אם עכשיו היא תבדוק והיא תראה שאין לה שום לכלוך, עדיין לא אומר שבשעת הטבילה לא היה לכלוך, כי אמר ברדיון אי נפל, יכול להיות שזה היה דבוק עליה בזמן הטבילה, רק מתי שהיא השתכשכה לצאת, אז יצא החציצה הזאת. אמר רמי בר אבא, הוא אומר הלכה כזאת, הני ריבדי דה חוסילתה, דיינו הגלד שעולה בגוף במקום הקזת הדם. חוסילתה זה הקזת דם, הכלי של הקזת דם. בזמנם היו לרפואה מפעם לפעם מוציאים דם. שיהיה תחלופה אולי, שיהיה לא לחץ דם גבוה מדי, בכל מיני סיבות, זה היה מאוד בריא בזמנם. והיה כלי שנקרא חוסילתה, שזה היה כמו מזרק של זמננו מן הסתם. עם זה היו מקיזים את הדם, אז היה ריבדי, זה היה המכה, הגלד של המכה, של אותו חוסילתה, אז האם הפצע הזה הוא חציצה או לא חציצה, אז תלוי. עד תלת היומי, עד שלושה ימים אחרי שהיה את המכה, לא חייצי, הגלד עדיין רך, הוא מחובר לבשר, והבן אדם גם לא מעוניין להוריד אותו, מחכה שזה יחלים, אבל מכאן ואילך, אחרי שלושה ימים, חייצי, זה כבר כן חציצה, כי זה כבר מתקשה, זה כבר לא חלק מהגוף, זה כבר מפריע לבן אדם לפעמים. אז לכן צריך להוריד את זה וזה נחשב חציצה. אמר מר עוקבה, לפלוף שבעין, הפרשה שיוצאת מהעין, כשהולך אינו חוצץ. זה לא נחשב חציצה, כי המים יכולים לעבור דרכו. כשהוא יבש, אז הוא כן חוצץ. אי מתי נקרא יבש? כמה הוא צריך להיות יבש כדי שנחשיב אותו כיבש? לא צריך שהוא יבש לגמרי, אלא משעה שמתחיל לירוק, כשמתחילה להיות ירוקה, ההפרשה הזאת זה סימן שהיא כבר התייבשה. אמר שמואל, הצבע כחול שבתוך העין אינו חוצץ. למה? כי הוא נהיה לך על גבי הדמעות. הם היו שמים כחול בעין, אז הכחול הזה, מכיוון שהוא נהיה לך על גבי העין, בתוך העין, כי הכחול, היו כחול ששמים על העין וכחול ששמים בתוך העין. אז הכחול ששמים בתוך העין, בגלל שהוא נלח מהדמעות, אז הוא לא חוצץ. אבל לעומת זאת, הכחול שעל גבי העין מבחוץ, הוא כן חוצץ. למה? כי הוא מתייבש, ואז הוא לא נותן למים להיכנס במקום שהוא נמצא בהם. אם היו עיניה פורחות, אחת שפותחת וסוגרת כל הזמן את העיניים שלה, בצורה לא כמו כולם, ממש פותחת ועוצמת את העיניים כל הזמן, זה גורם שהצבע יתרכך, ולכן אפילו על גבי העין אינו חוצץ, כי זה מתרכך כל הזמן, זה פירוש אחד ברש, אם מישהו רוצה יראה פירוש נוסף. טוב, אמר רבי יוחנן, אישה שבזמן של הטבילה פתחה את העיניים שלה מדי חזק, פתחה עיניה ביותר, זה גורם שמעל העין יהיה חציצה, יהיה כפל ככה שמעל העין, או שעצמה את עיניה ביותר, וזה גורם לחציצה מתחת לעין, לא עלתה לטבילה, היא צריכה לטבול שוב, כי היה לה חציצה. אמר יש לקיש, האישה לא תטבול, אלא דרך גדילתה. היא לא צריכה לדאוג שיכנס מים לתוך כל הכפלים, לתוך כל הבית הסתרים, בית השכי והכל. אלא כמו שהיא הולכת, כמו שהיא כרגיל, ככה היא צריכה להיות בזמן הטבילה. מה זאת אומרת? לא לדחוק את הידיים לצד הגוף יותר מדי, אבל גם לא צריך להרים את הידיים יותר מדי, אלא כמו שהיא עומדת רגיל. כדתנן, כמו שלמדנו משנה לגבי נגעים, שכתוב שהנגע צריך לבדוק משהו לכל מראה עיני הכהן, רק מה שהכהן רואה באופן רגיל. אחת שיש לו בגוף נגע צרת והכהן בא לבדוק אותו, אז אם הנגע נמצא במקום מוסתר, נמצא בבית השכי או משהו כזה, האם צריך להרים את היד, האם צריך לפשט את הקמטים? אז אומר יש לקיש, אומר את המשנה במסכת נגעים, שהאיש, אם יש לו נגע בבית השכי, אז הוא לא צריך להרים את הידיים יותר מדי, אלא נראה כעודר מספיק. ואז, אם כשהוא עודר את האדמה, כמה הוא מרים כבר את היד? לא כל כך הרבה. אם כשהוא מרים את היד, כאילו שהוא היה עודר, אז הכהן רואה את הנגע, אז הוא יכול לטמא אותו. אבל אם הוא לא רואה את הנגע במצב כזה, לא צריך שהבן אדם בא לנגע ירים את היד יותר מדי, בשביל שהכהן יראה לו. אם לא רואים בתנועה הזאת, אז כבר הנגע הזה טהור. ואדם שיש לו נגע בבית הערווה, הוא לא צריך להתכופף כל כך הרבה כדי שיראו את הנגע, אלא הוא מוסק זיתים. כמו שאדם מתכופף, כשהוא כותף את הזיתים, הוא מוסק זיתים מהרצפה. מספיק, לא צריך יותר מזה. כשהוא מפיל את הזיתים על הרצפה והוא מתכופף לקחת את זה, כמו שהוא מתכופף, כשהוא מוסק זיתים, מספיק בשביל לפשט את הקמטים שבבית הערווה, ולא צריך יותר מזה. זה לגבי איש, מה הדרך ואישה? אם לה יש נגע בבית השכי, היא לא צריכה להגביע את היד, אלא מספיק שהיא תגביע כדי שתהיה נראית כאורגת, שהיא אורגת בד, בגד, שמים חוט, שתי וערב, כמו שמיו שמים את החוטים בשעת ההריגה, מספיק שירימו את היד בצורה כזאת, ואם יש לה נגע בבית הערווה, היא לא צריכה להתכופף יותר מדי, אלא הוא כמניקה את בנה, כמו שמתכופפת מתי שמניקה את בנה. התוספות אומר שאם יש לה נגע מתחת הדד, אז גם כן מספיק שתקביע כמו שרגילה בשעה שמניקה את בנה. אמר רבא בר אבונה, נימה אחת קשורה חוצצת. אם יש שערות שיש בהם קשר, אז במקום הקשר הרי לא נכנס המים של המקווה. אז אם זה חוט אחד שהוא קשור, אז זה קשור בדרך כלל חזק ועדוק, לכן זה חציצה. לעומת זאת שיש הרבה שערות שקשורים יחד, זה כבר לא חציצה. שלוש שערות, הקשר הוא לא כל כך מעודק, ולכן אינן חוצצות. המים יכולים לעבור דרך הקשר, וזה לא נקרא חציצה. לעומת זאת שתיים, האם כשהם קשורים זה נקרא מעודק מדי שזה חציצה או לא, איני יודע. ורבי יוחנן אמר, אנו אין לנו אלא אחת, רק אם שערה אחת קשורה זה חציצה, ואני כן יודע ששני שערות זה לא חציצה. אמר רבי יצחק, דבר תורה, הלכה למשה מסיני, שאם יש חציצה על רובו המקפיד עליו, אם יש לו חציצה על רובו, רוב הגוף או רוב השיער, והוא עוד מקפיד על זה, הוא לא מוכן ללכת עם כזאת חציצה, עם כזה סוג צבע או מה שיש לו, כאלה קשרים, זה חוצץ. ואם יש חציצה על רובו של השיער ואינו מקפיד עליו, אז מעיקר ההלכה למשה מסיני, אינו חוצץ. אבל יש גזרה של חכמים. וגזרו על רובו שאינו מקפיד, שזה גם חוצץ, משום רובו המקפיד. כי אם ברובו שלא מקפיד זה לא יהיה חציצה, אנשים יבואו לטעות שגם ברובו המקפיד זה לא חציצה, הם לא ידעו להבדיל אם הוא מקפיד או לא. וגזרו על מיעוטו המקפיד, שזה גם יחצוץ, אם יש לו קצת חציצה אבל הוא מקפיד על זה, זה מאוד מפריע לו, שזה יהיה חציצה, משום רובו המקפיד. כי אם במיעוט המקפיד זה לא יהיה חציצה, אנשים יחשבו שגם אם יש חציצה ברוב והוא מקפיד, זה גם כן לא יהיה חציצה. למה? כי בשניהם הוא מקפיד, ורואים שבמיעוטו המקפיד לא יהיה חציצה, אז הם שוו שגם ברובו המקפיד לא יהיה חציצה, לכן גזרו על מיעוטו המקפיד. שואלת הגמרא, ולגזור נמי על מיעוטו שאינו מקפיד, משום מיעוטו המקפיד. אולי נגזור, אחרי שאנחנו יודעים שגם יש במיעוט שיער חציצה, אם הוא מקפיד זה חציצה, אז נאמר שאפילו אם הוא לא מקפיד זה יהיה חציצה, משום שכשהוא מקפיד זה כן, אז גם כשהוא לא מקפיד זה יהיה חציצה. אומרת הגמרא, לא, אי גוף הגזרה, כל זה שמיעוט, אם האדם מקפיד על החציצה הזאת, זה נקרא חציצה, שהוא מקפיד על, על מה שיש לו בשיער, זה נקרא חציצה, זה רק גזרה של רבנן, וענן ניקום ונגזור גזרה לגזרה, אנחנו נעמוד ונגזור גזרה על גזרה, זה אנחנו לא עושים. טוב, אמר רב, אישה שהייתה טמאה בתומת נידה, שהיא באה כבר להיות תאורה, אז שהיא באה לטבול, אז אם היא טובלת בזמנה, מה זה בזמנה? בזמנה הכוונה בעיקר דין תורה. עיקר דין תורה, אישה שהיא נידה, היא טמאה שבעה ימים, ואם היא הפסיקה בטהרה ביום השביעי וראתה שאין לה יותר דם, אז בליל היום השמיני יכולה לטבול. אז הוא אומר, אינה טובלת אלא בלילה, אז הוא לא יטבול ביום שלפני כן. לא, היא יכולה לטבול רק בלילה. ושלא בזמנה. אם היא טובלת, היא לא הספיקה לטבול בליל היום השמיני, מחרת היא יכולה לטבול בבוקר או לא? התשובה היא, לפי דעתו של רב, טובלת בין ביום ובין בלילה. רבי יוחנן אמר לא. בין בזמנה, בין שלא בזמנה, שלא תעשה דבר כזה, שלא תטבול ביום. למה? אינה טובלת אלא בלילה. משום סרך ביתה, אולי הבת, תראה, הנה אמא שלי נהגה לטבול ביום, אני זוכרת? לא. היא תבוא לטבול גם ביום, גם אם זה ביום השביעי. היא תחשוב שביום השביעי אמא שלה הייתה טובלת. תבוא לטבול ביום השביעי, וזה אסור, צריך לטבול רק אחרי שבעה ימים שלמים, דהיינו בליל השמיני. ואף רב הדרבי, רב הסכים בסוף עם דבריו של רבי יוחנן, והוא חזר בו, אין דבר כזה לטבול ביום, לכתחילה. דאמר רבי חייא ברשי, אמר רב, נידה, בין בזמנה, בין שלא בזמנה, אינה טובלת ביום, אלא בלילה. למה? בגלל אותו טעם שאמר רבי יוחנן, משום סרך ביתה, שביתה לא תלך ותסתרך אחריה, שלא תעשה אחריה, והיא לא תדע איך לעשות אחריה. גם כשבאדם עושה כמו השני, הוא צריך לדעת טוב מה השני עושה, ולפעמים אדם יכול לבוא לטעות, עדיף שלא. יכולה לטעות ולחשוב שאמא שלה טבלה בשביעי ביום, וזה לא נכון, היא טבלה רק בשמיני ביום. בשביל שלא יהיה את הטעות הזאת, אז שתטבול רק בלילה. אבל מה, אם יש סיבה מאוד 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 משמעותית, למה כן לטבול בשמיני ביום, לנידה, אז אפשר להתיר במקום צורך גדול. אז הגמרא מספרת כמה תקנות שעשו. התקין רב אידי במקום שנקרא נרש. שם זה היה נורא והיום במקום של הטבילה. היו לא כלבים. עריות. היו עריות. היה ממש מפחיד ללכת לטבול בלילה שם. אז לכן הוא התיר למטבל ביום עד אתמניה. התיר להם לטבול ביום השמיני. משום אריבת המפחד של העריות שהיו בלילה סמוך לנער היו מסתובבים שם. רבה חבר יעקב התקין בפפוניה. למה הוא התיר להם לטבול ביום השמיני? משום גנבי. היה שם גנבים בלילות, אנשים פחדו ללכת. טוב. רב יהודה בפומבדיטה גם כן התיר לטבול ביום. למה? משום צינה, היה קור חזק. בלילה היה מאוד קשה ללכת, התיר. רבה בעיר מחוזה גם כן התיר לטבול ביום השמיני. למה? משום אבולאי. אז אחד הפירושים אומר רשי, בגלל שהשומרים הם עצמם היו עובדי כוכבים והם היו מסוכנים, היה מסוכן לעבור לאדם. טוב, אם השומרים הם מסוכנים, אז מה נאמר אנחנו? אם אלה ששומרים עלינו אנחנו צריכים להיזהר מהם. טוב, יש פירוש אחר, אבולאי זה בורות שהיה, שפחדו לפול בבורות, לא עלינו. והגמרא שאלה מאוד מאוד בסיסית. אמר לרב פאפה, לרבה ולאבאיה. יש לי שאלה מאוד מאוד פשוטה. הרי אנחנו היום, כשאנחנו טובלים, שטובלים, נשותינו טובלות, הרי הן טובלות מספק, אנחנו מסתפקים אם הן בימי נידה, בימי זיווה, אז הם מחמירים גם כן את החומרות של זיווה, אפילו שייתכן שהן בימי נידה. מכדי, יעידנה כולהו ספק זוות שווינו רבנן. חכמים, תקנו שכל אנשים הם יהיו בספק זיווה. ואישה שרואה דם, אפילו כטיפה כגרגיר חרדל קטן, אמר רבי זרע, החמירו על עצמם, קיבלנו את החומרה הזאת, והיום זה כבר בכל מקום, התקבל שעל טיפה דם כחרדל יושבים שבעה נקיים, אפילו אם זה בימי נידה, חוששים שזה ימי זיווה, אולי איבדו את החשבון וכו'. טוב, אז אם ככה, אישה שהיא בימי נידה גם כן סופרת שבעה נקיים, נו, אז מה הבעיה? לטבילינו ביום השביעה, מה הבעיה שיטבלו ביום השביעי של שבעה נקיים? הרי, אם היא נידה, אז כבר עברו עליה יותר משבעה ימים, היא כבר אחרי היום השמיני. כי לכל, אפילו אם נאמר היא תספור רק יום אחד של ימי נידה, ואחר כך שבעה נקיים, אז כבר עברו עליה שמונה ימים. וודאי שאם היא, יש לה כמה ימי נידה לפני השבעה נקיים, בטח שעברו עליה שמונה ימים. אז מה הבעיה שתטבל ביום? הרי היא כבר עברה את השבעה ימים של הנידה. ועל הצד שהיא זווה, זווה מותר לה לטבול ביום השביעי של שבעה נקיים. למה באמת היום אי אפשר לטבול אחרי שבעה נקיים ביום היום השביעי? אז ענו לו אביי ורבא, משום דרבי שמעון. מה, אתה לא יודע? זה בגלל דבריו של רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי ממירון, זה שעושים לו הילולה גדולה בלג בעומר. אז בגללו אנחנו לא טובלים ביום השביעי של שבעה נקיים. מה העניין שם? דתניה, יש ברייתא. הפסוק אומר לגבי זווה שנמצאת כבר בתהליך של הטהרה. כתוב שם, וספרה לה שבעת ימים, ואחר תטהר. מה זה אחר? אז זה דרשה אחת. אחר לכולם, היא צריכה שבעה ימים נקיים שלמים, שהיא תהיה טהורה מזיווה. ורק אז היא נהיה טהורה מהטומאה שלה. שלא תהיה טומאה מפסקת ביניהם. שלא פתאום תראה לי זיווה באמצע שבעת הימים האלה. לא! צריך שיהיה שבעה ימים רצופים בלי טומאת זיווה. רבי שמעון אומר, מה שכתוב אחר תטהר, לומדים. אחר מעשה תטהר. רש"י לומד מה זה מעשה, שהתחילה לספור את היום השביעי, כבר יכולה לטבול. נו, אז רבי שמעון אומר שאפשר לטבול ביום השביעי, לא? לא, אבל אמרו חכמים, אסור לעשות כן. לא לטבול ביום השביעי. מה הבעיה לטבול ביום השביעי? שמא תבוא לידי ספק. אולי אחרי שהיא תטבול, היא תלך לשמש, ואז פתאום, אחרי שהיא תשמש, היא תראה דם, ולהסתור את כל השבעה נקיים, כי עדיין בתוך השבעה ימים, ואז היא חוזרת להיות זווה, ונמצא שהיא שימשה בימי זיווה. לכן שלא תטבול אלא בלילה. כאן אנחנו עוברים לנושא נוסף, מעניין לעניין באותו עניין, לגבי התקנה שעזרא הסופר תיקן לנשים לעשות חפיפה בשיער, יש כאלה אומרים גם בכל הגוף, לעשות חפיפה לפני הטבילה. אז עכשיו, זה צריך להיות סמוך לטבילה, חפיפה, היא לא יכולה לטבול מדי הרבה זמן לפני הטבילה. אז אומר ככה, אישה חופפת באחד בשבת וטובלת בשלישי בשבת. רב הונא סובר שההבדל הזה של יומיים בין יום ראשון עד ליל שלישי, זה לא הפסק מדי גדול, ואפשר לעשות חפיפה כזאת. מאיפה הוא לוקח את זה? שכן, אישה חופפת בערב שבת וטובלת במוצאי שבת. חכמים העדיפו שאישה לא תחפוף באותו לילה שבו היא טובלת, כי היא כל כך טרודה וממהרת כבר להיות טהורה, אולי היא לא מספיק תעשה את החפיפה בצורה מתונה. אז לכן אמרו, עדיף שתעשה את החפיפה ביום. אבל אם ביום זה שבת, אז לפי דברי רב הונא, עושים חפיפה בערב שבת כבר. כדי שמוצאי שבת ישר יוכלו לטבול. אז אתה רואה שהפסק של יומיים מיום שישי, שבת, מוצאי שבת, זה לא נקרא הפסק. אותו דבר, אישה חופפת אפילו יום נוסף של הפסק. באחד בשבת וטובלת ברביעי בשבת, יש שלושה ימים של הפסק בין החפיפה לטבילה. מאיפה הוא לוקח את זה? שכן, אם יש יום טוב אחרי שבת, שכן אישה חופפת בערב שבת, והיא לא טובלת לא בשבת ולא ביום ראשון, אלא רק מוצאי יום ראשון, ליל יום שני, מוצאי יום טוב. מוצא יום טוב שחל להיות אחר השבת, אפילו שיש שלושה ימים של הפסק בין החפיפה לטבילה, סימן שזה בסדר. אותו דבר, אישה גם חופפת באחד בשבת וטובלת בחמישי בשבת, למרות שיש הפסק של ארבעה ימים באמצע בין החפיפה לטבילה, שכן אישה חופפת בערב שבת וטובלת במוצאי שני ימים טובים של ראש שנה, שחל להיות אחר השבת. אם ביום ראשון חל ראש השנה, ויום שני זה יום שני של ראש שנה, אז יש גם שבת, גם יום ראשון של ראש שנה, גם יום שני של ראש שנה, ורק בליל יום שלישי תטבול, אפילו החפיפה שלה עשתה ביום שישי, יש הפסק של ארבע ימים, ובכל זאת אפשר, אז גם בלי שזה יהיה שבת, יום טוב או ראש שנה, אנחנו נתיר. כך סובר רב הונא. אז זאת אומרת, הוא סובר שכן. אם שמנו לב, תמיד הוא אומר, למה מותר לעשות הפסק של יומיים, שלושה ימים וכו'. זה שכן, אם זה יהיה מצב של שבת, אם זה יהיה מצב של יום טוב אחרי שבת, ראש שנה אחרי שבת, אז היא תטבול, אז גם אם אין את השבת והיום טוב והראש שנה היא יכולה לטבול. יש לו את הדין שנקרא שכן. ורב חסדא אמר, כולו אמרינן, אתה צודק. בימים שאין לנו ברירה, שבת, יש לך אחרי זה יום טוב, טוב, אז יום טוב, עוד יום טוב, בסדר, שתי ימים של ראש שנה. זה אנחנו אומרים. אבל, זה אומרים שמועיל החפיפה ערב שבת, בשביל לטבול מוצאי יום טוב. אבל שכן, להתיר את זה גם אם זה לא יום טוב וזה לא שבת, לא אמרינן, זה לא. אם יש לאפשרות לטבול באותו יום, אין פה איזה שבת או ראש שנה, שתחפוף ותטבול. זאת אומרת, אם יש לאפשרות לחפוף בבוקר ולטבול באותו ערב, אז שלא תעשה את השכנים האלה, שלא תסמוך לעשות הפסק, בגלל שאם אין ברירה אז היא עושה הפסק. זה רק אם אין ברירה. אחד אפשר, אפשר. מתי שיכולה לטבול ביום לפני הטבילה, מתי שאפשר לחפוף ביום לפני הטבילה, אז עדיף שתחפוף אז. רק אחד לא אפשר, לא אפשר. בזמן שאי אפשר לחפוף יום לפני הטבילה, אין ברירה, לכן חופפים קודם. ורב יאמר אמר, אפילו שכן נעמי אמרינן. אני כן מסכים שאם אתה רואה שכשיש שבת אנחנו מתירים לה לחפוף אפילו כשיש הפסק בין החפיפה לטבילה, אז גם אם אין שבת אנחנו נתיר לה. אבל מה? לא ללכת רחוק מדי. לבר מאישה חופפת באחד בשבת וטובלת בחמישי בשבת, כמו שיש שבת ושני ימים טובים של שנה, זה לא. ולמוצאי שני ימים טובים של שנה שלאחר השבת, למה? גם שם סובר רב יאמר, אני עד כדי כך לא נותן לה לעשות הפסק בין החפיפה לבין הטבילה. תשמע מה, היא תחפוף יום שישי, ואחרי זה יעבור עליה שבת, וראש שנה, כל הסימנים של ראש שנה, וכל התקיעת שופר, וכל העניינים, היא תשכח לגמרי שעשתה חפיפה בכלל. איפה, כמה חציצות יכול להיות לה אחרי זה? בלי סוף. רק מהרימון ומהדבש, תפוח בדבש, ובנו של עולם, אתה תסמוך על החפיפה שהיה לה ביום שישי? מה פתאום? אלא, אפשר, דחופפת בלילה וטובלת בלילה. פה אין לנו ברירה, אנחנו נאמר לה שתעשה חפיפה באותו לילה שהיא טובלת בו. מוצאי יום טוב, שתלך לעשות גם חפיפה וגם טבילה. דרש מריימר, אני אגיד לכם מה ההלכה למעשה לדעתי. הלכתה, אומר מריימר, כרב חסדא, שאם זה שבת או יום טוב, אני מסכים שבאמת עושים חפיפה לפני כן וטובלים מוצאי שבת ומוצאי יום טוב. אבל אם זה יום רגיל, אני לא אסמוך על זה שבשבת ויום טוב אני עושה הפסק, אלא בימי חול אין את האפשרות לעשות הפסק, אלא באותו יום שעושים את החפיפה, אותו ערב צריך לטבול. וכדי מתרץ רב יאמר, ועוד יותר מזה, אפילו איפה שאי אפשר, דהיינו כשיש לי שבת ואחר כך ראש השנה, ואין לי ברירה, אני חייב לעשות את החפיפה בערב שבת, לא, אין לך ברירה, יש לך כן ברירה. תעשה מה שאמר רב יאמר, פשוט מאוד, שתעשה את החפיפה במוצאי יום טוב. ואז תטבול. כל כך הרבה ימים. מיום שישי עד אחרי ראש שנה, זה מדי הרבה זמן. נתיר לה לעשות את החפיפה, אפילו בלילה, למרות שאנחנו חוששים שהיא תמהר מדי. מקווים שאם זה עשרת ימי תשובה, אפילו בלי עשרת ימי תשובה, זה רק דוגמה כמובן. אנחנו נתיר לה באמת לעשות את החפיפה באותו ערב, לטבול ולהיות בטהרה. עד כאן דף סמך זין.